אנחנו נלמד היום שיחה מאוד מעניינת, אני מקווה שנצליח לגמור את כולו, אבל את הרעיון של כולו בוודאי אנחנו נלמד. שיחה מאוד מעניינת שיש בזה בעצם במסר של השיחה שנלמד היום, יש את אחד היסודות הגדולים באמונה של יהודי, איך עליו לעבור את העולם, איך עליו להתייחס לדברים שמתרחשים בעולם. ממש יסודות מאוד חזקים יש פה, אבל
יסודות
ביהדות, יסודות ביהדות, יסודות באמונה, והיסודות הללו הם יבואו לידי ביטוי כתוצאה מכך שאנחנו נלמד איזה קטע מסוים בגמרא, ננסה להבין אותו, וכתוצאה מהבנת הדברים נצא להבין יסודות מאוד חשובים. מתחיל כך, אמר רבי יוחנן, זה ציטוט מהגמרא, יש בגמרא מסכת שנקראת מסכת תענית בין כל המסכתות בש"ס, ואחד המסכתות שקראו לה מסכת תענית, בדף הראשון של המסכת ממש, בעמוד הראשון, הראשונה שאתה פותח למסכת, בעמוד הראשון כתוב ככה, אמר רבי יוחנן, ג' מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח. יש לקדוש ברוך הוא שלוש מפתחות, הוא משאיר את זה אצלו, הוא לא נותן את זה לאף שליח. לאף שליח, הוא לא נותן את זה, זה רק הוא מחליט עליהם, אין מישהו שמתערב בהם. והאילו הן, מה הם שלושת המפתחות? מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, חיה הכוונה של יולדת, מי יוולד, מי תלד ומי לא תלד.
למה זה
חיה? זה חיים? כן, מפתח של חיים, ומפתח של תחיית המתים, להחיות מת. שלושת המפתחות הללו לא נמסרו ביד שליח, כך אומר רבי יוחנן.
מה של הקדוש ברוך
הוא? ואז הוא מביא הוכחה על שלושת המפתחות הללו מפסוקים, שאומנם הם נשארים בידיו של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר ככה, מפתח של גשמים, איפה אני יודע שהמפתח של גשמים הוא נמצא ביד הקדוש ברוך הוא? דכתיב, הפסוק אומר, הפסוק הזה מופיע בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו. אז מה רואים מהפסוק הזה? שאיפה, מי יפתח לך את האוצר הזה של השמיים להוריד גשם? כתוב יפתח השם לך, זה מפתח שיש בידיו של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך הגמרא מביאה הוכחות גם על ה... יפתח השם לך את אוצרו הטוב, יפתח לך את האוצר הטוב, מהו האוצר הטוב? את השמיים, לתת לך מטר, לתת לך ארצך בעיתו. חולי, מה זה חולי? הגמרא מביאה אחר כך הוכחות על שני המפתחות הנוספים, ובזה בעצם מסתיים האמרה של רבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ואומרת, במערב האמרי, במערב הכוונה בארץ ישראל, שהוא בצד המערבי ביחס לבבל, אז בארץ ישראל היו אומרים, אף מפתח של פרנסה. גם המפתח של הפרנסה, מאיפה יהיה לך פרנסה? אם יהיה לך פרנסה, כמה יהיה פרנסה, זה גם מפתח שנמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא.
דכתיב, למה לא תראו את זה
בנקודה? זה בדיוק הנושא שנלמד. דכתיב, מאיפה יודעים שגם מפתח של פרנסה הוא בידיו של הקדוש ברוך הוא? דכתיב, הפסוק אומר בתהילים, אנחנו אומרים זה כל יום בתפילה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. שואלת הגמרא את השאלה, מה שאתה שאלת, ורבי יוחנן, מה איתי מה לא ככה שיב לה? למה רבי יוחנן לא מחשיב גם כן את מפתח הפרנסה כאחד מהמפתחות שנמצאים בידיו של הקדוש ברוך הוא? למה רבי יוחנן מביא רק שלושה מפתחות, ואילו במערב בארץ ישראל מביאים ארבעה מפתחות, הם מביאים גם את המפתח של הפרנסה? והגמרא אמר לך, רבי יוחנן יענה לך, גשמים נמי היינו פרנסה. כשאני אמרתי גשמים, כללתי בזה גם את הפרנסה. ככה אומר רבי יוחנן, עד פה זה סוף ציטוט מדברי הגמרא. כאן אנחנו ננסה להבין את המשמעות של הגמרא הזו, משמעות המפתחות וההבדל בין מפתח גשמים ומפתח של פרנסה, האם כוללים את זה בתוך זה או לא, ומזה נגיע ליסודות מאוד נפלאים. לפני זה בואו עכשיו נבין את הגמרא, ולכאורה נראה מה ההבדל השטחי שנראה לנו בין רבי יוחנן שמונה שלושה מפתחות לבין מערבה שמונים ארבעה מפתחות, מה ההבדל ביניהם. ולכאורה נראה שרבי יוחנן מדבר בכללות, ובאופן כללי גשמים נמי היינו פרמסה. לכאורה נראה שרבי יוחנן מדבר באופן כללי יותר, ולכן באופן כללי גשמים זה כותרת כללית שכוללת בתוכה גם את הפרמסה. וכפירוש רש"י, כמו שרש"י אומר שמה בגמרא, שזרעים ופירות גדלים מהם מגשמים לפרנסת העולם, מה רש"י אומר? שהפרנסה של העולם מאיפה היא באה? מהגשם. אז יוצא שרבי יוחנן מדבר פשוט בשפה יותר כללית, ובמערב המפורטים יותר. סך הכל בארץ ישראל מדברים יותר בפרטיות, רוצים להיכנס יותר לפרטים, ולכן מנו פרנסה כמפתח בפני עצמו. לכן במערב המביאים ארבע מפתחות, ואילו רבי יוחנן מביא שלוש מפתחות, זה לא סתירה ביניהם, הם מדברים אותו דבר. רבי יוחנן מדבר בכללות, ובמערב נכנסים יותר לפרטים, ככה זה נראה. דאף שבכללות הרי גשמים הם המקור לפרנסת העולם, מכל מקום, כיוון שבפרטיות יש פרנסה שאינה על ידי גשמים, לא כל פרנסה באה מגשם, נכון? יש אחד שעובד במפעל, אז זה לא קשור לגשם. מי שמקבל את הפרנסה שלו, הוא עובד במאפייה, אז הוא תלוי בגשם, שיצמח חיטה, אז יהיה קמח, יהיה לו מה לעשות בלחם. אבל מי שעובד במפעל פלסטיק או במפעל ברזל, מה זה קשור לגשם? כלומר שבפרטיות יש פרנסה שלא קשורה לגשם, וכן לאידך יש גשמים כאלו שאינם נוגעים לפרנסה באופן ישר, שאינם יורדים במידה ראויה שיהיו זרעים ופירות גדלים מהם. לא כל גשם מביא פרנסה, לפעמים יורד, למשל השבוע שעבר ירד איזה יום, או השבוע המתנה ירד כמה, הגשמים האלה לא מביא צמחייה, כן? זה גשמים מעטים של רבע שעה שיורד גשם. כל גשם הוא טוב, אבל הוא לא מספיק בשביל להביא פרנסה שיצמח מזה עולם ומלואו. לכן חשבי פרנסה בפני עצמה. לכן במערבה אומרים בוא ניכנס לפרטים, בפרטים יש גשמים ויש פרנסה. רבי יוחנן מדבר בגדול, אז בגדול גשמים זה כותרת גדולה שכוללת בתוכה גם פרנסה. ככה נראה על פניו בשטחיות שזה ההבדל בין רבי יוחנן לבין מערבה, אבל הרבי לא מרוצה מהלימוד השטחי הזה, ואומר רבי, אבל לא משמע כן מסגנון דברי הגמרא. מסגנון הגמרא לא נראה שהם מדברים על אותו דבר, רק זה מדבר בכללות וזה בפרטות. למה? כי מה שואלת הגמרא? רבי יוחנן, מה איתה אם לא ככה שבלעה? הגמרא שואלת למה רבי יוחנן לא מחשיב את הפרנסה בין המפתחות. אמר לך, למה רבי יוחנן עונה תשובה? מהסגנון של השאלה של הגמרא דפשטות הלשון מורה שיש כאן פלוקטה, ואין שתי דעות בעניין זה. מהסגנון של הגמרא אתה מבין שיש כן מחלוקת כאן בין רבי יוחנן למערבה. זה לא שבסופו של דבר שניהם אומרים אותו דבר. מסגנון הגמרא נראה שהוא אומר משהו אחד והם אומרים משהו אחר. זה פשוט שתי גישות שונות לחלוטין איך להסתכל על הדברים. ובמיוחד כפי שנראה בעזרת השם בהמשך את פנימיות הדברים, נראה שזה פשוט שתי גישות שונות באמונה. מה?
רבי יוחנן בעצמו אומר.
שמה? שזה אותו דבר.
כן.
עוד מעט נעזר להבין.
הרבי אומר
שזה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר כמו אלה שמפרטים את זה. זה לא שזה אותו דבר וזה כללוי וזה פרטי. כפי שנראה בהמשך, זה משהו, זה גישה אחרת לגמרי איך להסתכל על העולם. זה גישה אחרת לגמרי איך להסתכל על על כל מה שמתרחש.
רבי יוחנן באמת זה אותו דבר, רק למערבה זה לא אותו דבר.
נכון, לרבי יוחנן זה אותו דבר, אומרת הגמרא, למערבה זה משהו אחר לגמרי, זה הסתכלות אחרת לגמרי. זה שתי גישות שונות, במיוחד בהמשך, שנבין את זה יותר, נראה שזה שתי גישות שונות בעניין. עכשיו, כדי שהדברים יהיו יותר ברורים, אז כפי שאמרנו, יש כאן קודם כל בשיחה קטע אחד שמדבר קצת על הבנת דברי הגמרא עצמם, ומזה נגיע להבנת המשמעות ובגישת ההסתכלות על הדברים. ויש לומר בביאור סברת הפלוקטה, כדי להבין מה באמת ההבדל ומה באמת המחלוקת שקיימת בין רבי יוחנן למערבה. בהקדים תירוץ קושיית המפרשים על דברי רבי יוחנן. יש כאן שאלה מאוד חזקה. רבי יוחנן, מה אומר רבי יוחנן בגמרא? רבי יוחנן אומר גשמים ופרנסה אותו דבר, ככה הוא אמר. ישנה שאלה שהמפרשים, מפרשים זאת אומרת אלה שמפרשים את הגמרא, לא מסתדר להם. אומרים רבי יוחנן, איך אתה רבי יוחנן אומר שזה אותו דבר? זה בכלל לא, אתה בעצמך רבי יוחנן במקום אחר בגמרא, סך הכל תהפוך 8 דפים, תראה מה אתה בעצמך אומר בהמשך, תראה שאתה בעצמך אומר שזה לא אותו דבר. נשאלים אותו, נראה את זה לפנים. בהקדים תירוץ קושיית המפרשים על דברי רבי יוחנן. מה רבי יוחנן אומר? אמר לך גשמים נמי היינו פרנסה, ככה רבי יוחנן ענה, שגשמים ופרנסה זה אותו דבר, ככה הוא אמר כאן אצלנו בעמוד הראשון של המסכת. שואלים המפרשים, זה רבי יוחנן גוף, רבי יוחנן בעצמו אמר לקמן, לקמן דיינו 8 דפים מאוחר יותר, הוא אומר ככה, יש הבדל בין גשמים לפרנסה, ומה ההבדל? מטר בשביל יחיד, פרנסה בשביל רבים, ואז מבואר יותר, נקרא עוד כמה שורות זה יותר ברור. מטר בשביל יחיד, איפה רואים שמטר זה הולך על יחיד? כתיב, כתוב בפסוק, כשכתוב בפסוק בפרשתנו על גשם, איך הלשון בפסוק? יפתח השם לך את אוצרו הטוב, לתת מטר ארצך. על גשם התורה מדברת בלשון יחיד. פרנסה בשביל רבים, דכתיב, איפה כתוב על פרנסה? למדנו את זה בספר שמות, הנני ממתיר לכם לחם. אז רואים מה אומר רבי יוחנן, שפרנסה זה משהו שהולך על הציבור, ומטר זה משהו שהולך על היחיד. עוד מעט נבין מה הפירוש, אבל על כל פנים
זה שזה פרנסה, להפך כתוב ממתיר לשון מטר,
כי שם מדובר על מטר ולא כתוב על איך זה יורד לפרטים לאוכל בבית, איך אתה מתפרנס מזה. שם כתוב לצאת את הרצחה ירד גשם מלבד, ואילו ברבים כתוב הנני ממתיר לכם לחם.
אז תקבלו. אני שואל, מי אמר שברבים זה פרנסה?
כי מה זה פרנסה? דבר שאתה יכול להתפרנס, לאכול ולהתקיים.
אז זה גם כן לשון מטר,
אבל אחרי המטר כתוב לחם, הנני ממתיר לכם לחם. לחם זה כבר פרט שמבטא עניין של פרנסה, ואילו בגשם של היחיד כתוב גשם בלבד. יפתח השם לך את הצרות הטוב, לתת מטר ארצך. מדבר על הגשם. ואילו ברבים כבר לא מדברים רק על גשם, מדברים איך הגשם הופך להיות לחם, איך הוא הופך להיות דבר שאתה יכול להתפרנס מזה.
הכמות של הגשם, מה שאני מבין מכאן, שהיא המטר הוא ליחיד.
מה זה נקרא מטר ליחיד ופרנסה לרבים? נתפק עוד קטע אחד ועד הדברים יהיו ברורים. אבל בוא מה הגענו כרגע לשלב הזה שהמפרשים אומרים, אתה רבי יוחנן אומר בעמוד הראשון של המסכת שבעיניך פרנסה ומטר זה אותו דבר, אתה בעצמך בעוד 8 דפים אומר שזה לא אותו דבר, שזה ליחיד וזה לרבים. הרי דגם לרבי יוחנן מטר ופרנסה תרי מילי נינו, הרי רבי יוחנן בעצמו יגיד בדף ת' שזה שני דברים שונים. זה שואלים המפרשים. אומר הרבי, יש תשובה פשוטה, השאלה הזו לא מטרידה, לא זו, אין לנו בעיה עם השאלה הזו, למה? ויש לומר פשוט, על פי מה שכתב רש"י בפירוש דברי הגמרא שם, שם בגמרא בדף ת' ששם רבי יוחנן אומר שזה לא אותו דבר, רש"י מבהיר לנו מה באמת ההבדל בין יחיד לרבים, ולפי דברי רש"י השאלה בכלל יורדת. מה זה נקרא מטר בשביל יחיד? דבר מעניין אומר רש"י, שאם אין צריך מטר אלא לאדם אחד, שכגון שזרע אחר זמן זריעת בני אדם, מה יהיה אם האנשים כולם זרו וכבר שימו, היה אדם אחד יחיד שהוא צדיק, מגיע לו, והוא מאיזה סיבה שלא תהיה לא זרע בזמן, זרע אחרי הזמן. או למשל שדר בעיר שכולם נוכרים, צדיק בסדום, כולם גויים, יש יהודי אחד והוא צריך גשם וצריך למטר, בא בזכותו, בזכות היחיד הזה, מטר בא בשביל יחיד, הקדוש ברוך הוא יפתח את תוצר השמיים ויוריד גשם גם אם אחד בודד זקוק לדבר. ופרנסה, מסביר רש"י, וזה כאן דיוק הדברים, מה זה נקרא פרנסה? שפע טובה ומחיה. פרנסה זה נקרא שפתאום יש איזה עלייה בכללות, כל הארץ פתאום המחירים יורדים, כולם יכולים בשפע לקבל הכל, כל המערך משתנה, זה נקרא פרנסה? אינו בא לעולם בזכות אחד אלא בשביל רבים. אם אדם בודד נמצא בעיר והוא צריך איזה עניין כזה של פרנסה, לא יהיה שינוי בכל העולם בשביל יחיד. שאם רבים צריכים סובע, שתשלח ברכה בתבועה, הקדוש ברוך הוא עושה עם זכו. אבל יחיד הצריך שיתברכו תבועות שלו, אין הקדוש ברוך הוא משנה בעבורו דין השנה, אלא כפי ברכותיה. אם בראש השנה הקדוש ברוך הוא קבע שהשנה התבועה תהיה לא טובה, ואילו יש אדם אחד בודד שהוא בסדר גמור, לא ישתנה בגלל הבודד הזה טבע התבועה, אבל הרבים כן משתנה בשבילם טבע העניינים. ואף על פי שמוריד בשביל יחיד מטר זה להשביח תבועותיו שלא יהיו גרועות משל אחרים, אבל לעשות שדהו כשדה סובה, לא. זאת אומרת, אם כך יוצא שאין שאלה על דברי רבי יוחנן. למה? ולפי זה מובן והכוונה בפרנסה שם היא לשפע מיוחד שהיא באופן דסובה, ואם כן מובן רק באופן זה פרנסה ומטר בית מילנינו. נעשה סיכום בעל פה מה קראנו עד פה. רבי יוחנן אמר בגמרא בעמוד הראשון שפרנסה ומטר בשבילו זה אותו דבר. אותו רבי יוחנן אומר בדף ת' שפרנסה ומטר זה לא אותו דבר, זה ליחיד וזה לרבים. שאלו המפרשים, גוואלד, רבי יוחנן, איך אתה סותר את עצמך? אומר הרבי, זה בכלל לא סתירה, תלוי על איזה פרנסה מדברים. כשאנחנו אומרים פרנסה, למה מתכוונים? אם אנחנו מדברים פרנסה במובן הרגיל, מה זה פרנסה? שיהיה התקדמות רגילה ונורמלית בבריאה, זה במטר אותו דבר. אם אנחנו מדברים על פרנסה ברמה של שפע טובה לעולם, ממש שינוי סדרי הבריאה, זה לא אותו דבר. אז מה שרבי יוחנן אומר בדף ת' שזה יחיד וזה רבים, שם הוא מדבר על פרנסה ברמה אחרת. מה שהוא אומר בדף ב' שפרנסה וגשם זה אותו דבר, הוא מדבר על פרנסה לא במובן הרחב של המילה. הרבי מביא הוכחה לדברים או מחזק את זה.
זה מה שהרבי מסביר או שזה מה שהגמרא מסבירה?
הרבי מצטט בסך הכל לדברי רש"י על הגמרא, ובדברי רש"י הגמרא הרבי מוריד את השאלה ששאלו המפרשים שהסתכלו על שטחיות הדברים וראו אם יש כאן סתירה בין זה לזה. רבי, אין סתירה, פשוט תראה איך רש"י לומד את דברי רבי יוחנן, תראה שאין סתירה, הכל ברור והכל טוב. ולפי זה אמרנו אין שאלה. עכשיו עוד קטע קטן שמביא עוד היבט להבדיל בין העניין של גשם ופרנסה. ולפי זה מובן דהכוונה בפרנסה שם, סליחה, ובחידושי אגדות מהרש"א שם. אם מסתכלים בדף ת' איך המהרש"א מבאר את דברי הגמרא, אז הוא מפרש מטר שהוא אינו אלא צורך הפרנסה, והוא ניתן בטבע מן השמיים, אם יש בה צורך ליחיד ניתן לו בזכותו. אבל פרנסה גופי בעניין שתבוא מן השמיים כגון המן והבאר הוא דבר ניסי ולא בא רק בשביל רבים. מה המהרש"א אומר? המהרש"א אומר דבר מעניין, תלוי על איזה פרנסה מדובר. יש שני סוגי פרנסה. יש פרנסה שהיא רק דבר שגורם להביא אוכל, ויש פרנסה שהיא בעצמה האוכל. למשל, כשעם ישראל היה במדבר והם צריכים אוכל, הוריד להם הקדוש ברוך הוא ישר את המן מן השמיים, ישר את הבאר מן השמיים. זה סוג אחד של פרנסה. כזו פרנסה, כזה נס גדול, רק בשביל רבים עושים את זה. אבל סוג פרנסה שזה רק יוריד לך גשם, והגשם יביא לך צמח טוב, והצמח יביא לך אחר כך את התהליך הטבעי של הדברים, זה יכול לבוא גם בשביל רבים. אז זה עוד אופן איך להגיד את ההבדל בין יחיד לרבים. על כל פנים, נזכיר לנו את תחילת השיחה שהרבי רוצה להסביר לנו בשיחה הזו, מה הבדלי הגישה הכלליים בין רבי יוחנן למערבה. למה רבי יוחנן מונה שלוש מפתחות שבידיו של הקדוש ברוך הוא, ובמערבה מונים ארבע מפתחות, מה ההבדל ביניהם? ועל פי זה היה אפשר לבאר החילוק בין דעת רבי יוחנן ובני מערבה. ברבי יוחנן דקאמר גשמים נמי היינו פרנסה, מדבר בפרנסה רגילה, לא באופן של סוב המיוחד, ולא פרנסה באה באופן גלוי מלמעלה. ואילו במערבה דחשוי פרנסה בפני עצמו, קאי בפרנסה שהיא השפעה מיוחדת מאת הקדוש ברוך הוא, שאינה באה אלא בשביל רבים. לפי זה היה אפשר להגיד, אומר הרבי, שמה ההבדל בין שיטתו של רבי יוחנן שהוא מנה רק שלושה מפתחות, ואילו במערבה מנו ארבע מפתחות, אין ביניהם ויכוח בכלל, כל אחד מדבר על סוג אחר של פרנסה. אם מדובר על פרנסה רגילה וטבעית, זה נכלל בגשמים. אם מדובר על פרנסה ניסית, זה מפתח מיוחד. ככה לכאורה נראה. אבל אם נשאר, מה? אחר כך משכפלים פה בסוף השיעור. אבל אם נשאר באותו, שזה הגישה וזה כל ההבדל, יוצא שהם בכלל מחלוקת ביניהם. כל אחד מדבר על משהו אחר, אבל רבי לא. אנחנו חייבים להסביר את העניין יותר לעומק, שזה שתי גישות שונות באמת. ולא שהם מדברים פשוט על נושאים אחרים. הם מדברים על אותו נושא וזה גישות שונות, וזה היה רבי יסביר בזיחה. אבל לפי זה עדיין קשה קושיית הגמרא. אם נגיד שזה סך הכל, לפי איך שרצינו לענות, שבסך הכל שניהם מדברים על אותו דבר, רק זה מדבר על, כשמדברים על פרנסה ניסית, אז זה ארבע מפתחות. כשמדברים על פרנסה טבעית, זה שלוש מפתחות. אם זה כל ההבדל ביניהם, נשאל השאלה זה עצמו, למה רבי יוחנן לא מדבר על פרנסה ניסית? אבל לפי זה עדיין קשה קושיית הגמרא, ורבי יוחנן מאיתה אימא לא ככה שיבלה, אז למה רבי יוחנן מדבר על פרנסה ניסית ויהיה לך ארבע מפתחות? היינו
השאלה פה על קושיית הגמרא, שקושיית הגמרא היא בבעיה.
השאלה היא, את אומרת, הגמרא שואלת קשה קושיית הגמרא. למה קשה קושיית הגמרא? היינו מדוע חשב, נסיים את הקטע, היינו מדוע חשב רבי יוחנן רק פרנסה הנכללת בגשמים ואין כאן אלא ג' מפתחות, ולא חשיב גם מפתח זה של פרנסה שאינה נכללת בגשמים, ומפתח בפני עצמו שבא מהשם ולא נמצא ביד שני. הרבי אומר, השאלה של הגמרא חוזרת אחרי התשובה של הגמרא. הגמרא שאלה שאלה למה רבי יוחנן לא החשיב את זה, עונה הגמרא שבשבילו זה אותו דבר, אומר רבי בוא נעתיק את שאלת הגמרא עוד הפעם, למה באמת רבי יוחנן לא דיבר על פרנסה ברמה ניסית ואז היה לו ארבע מפתחות?
זה כמו מפתח מאסטר שהוא
פותח לה
את הכל, אבל יש
מפתח שהוא פותח רק את ה... רק את זה. לכן פה עכשיו אנחנו ניגשים,
לא כמו מאסטר, כי המאסטר הזה לא פותח במקרה של רבים.
כן, אבל מאסטר לא פותח את שלושה מפתחות, שלושה מפתחות ומפתח של הגשמים זה מאסטר שהוא פותח גם את זה וגם את זה.
תלוי על מה מדובר.
לא פותח את הגשמים.
לא, גם הגשמים לא
פותח
במקרה של רבים.
פותח את הפרנסה
רק במקרה של
יחיד. תלוי על איזה פרנסה מדובר, אם מדובר על משהו ניסי או על משהו טבעי. עכשיו פה מתחיל הביור, וזה ממש ביור נפלא, שכמו שאמרנו בהתחלת הדברים, ממש אחד מהיסודות הכי גדולים באמונה, איך להסתכל על כל דבר שקורה לנו בעולם, איך להתייחס לכל דבר, ממש דברים נפלאים. זה עוד מאוד ד' יפיל נקודת הביור, אבל כבר מאוד ג' אנחנו מתחילים לטעום כאן נקודות מאוד מעניינות, ובגישה הפנימית של הרבי להסתכל על כל דבר. ולכן נראה לומר, דרבי יוחנן ובני מערבה מדברים שניהם אודות אותו סוג פרמסה, זה לא כמו שניסינו להגיד שרבי יוחנן מדבר על פרנסה גשמית, טבעית, ולכן הוא מונה שלושה מפתחות, ובמערב מדברים על פרנסה ניסית ולכן יש ארבע מפתחות. לא, הם מדברים על אותו סוג פרנסה. אלא דפליגי בסברה, אם פרנסה צריכה מפתח מיוחד או נכללת במפתח דגשמים. יש להם איזה גישות שונות, האם הפרנסה הזו שעליהם הם מדברים, האם זה באמת נכלל במפתח הגשמים או שצריך בשבילו מפתח מיוחד. הוביעו הדברים. גשמים ופרנסה בדרך כלל הם תוארים להשפעת מזון וצורכי האדם. כשאדם מדבר על פרנסה, על מה הוא מדבר? על צרכים שיהיה לו איך לחיות. כמו שאדם שואל מה אתה מתפרנס, מבקש מהקדוש ברוך הוא תן לי פרנסה, מה זה פרנסה? שיהיה לו מזון ויהיה לו בית ויהיה לו לבוש, זה פרנסה. והחילוק ביניהם הוא דגשמים מורה על השפעת הפרנסה מלמעלה, ונתתי גשמיכם ביתם. ואילו התואר פרנסה בדרך כלל בא לתאר את קבלת ההשפעה, שאדם מתפרנס וניזון מההשפעה הזו. כן הוא גם בפשטות שהגשמים באים מלמעלה ופועלים צמיחה וכו', או שאין כן פרנסה באה לידי עבודת ופעולת האדם חרישה, זריעה וקצירה. זאת אומרת, במילה גשמים אנחנו מדברים איך שהקדוש ברוך הוא נותן לך משהו שאתה לא מתערב כלום, אתה לא עושה כלום, שלב ידיים וזה יורד. כשאמרים פרנסה, מה הכוונה? אתה גם מקבל ברכה מלמעלה, אבל אתה צריך לעשות משהו. לחרוש, לקצור, לזרוע, ללכת למשמרת שלך, ללחוץ על המכשיר, לקבל את המשכורת בסוף החודש, אתה צריך לעשות משהו. גשמים זה דבר שאתה לא מתערב. פרנסה זה דבר שאתה מרגיש שעשית משהו. ולפי זה, החילוק בין רבי יוחנן ובני מערבה הוא. דרבי יוחנן מדבר על דבר המפתחות של הדברים כפי שהם באים מעת הקדוש ברוך הוא, הנותן. ולכן חשיב רק גשמים ולא פרנסה, שאין פרנסה השפעת הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, אלא זוהי עבודת האדם שהשפעת הקדוש ברוך הוא תתקבל אצלו. ואילו במערבה מדברים גם כפי שהוא מצד המקבל, כפי שהשפעת המזון נעשית פרנסה, ולכן חשבו גם פרנסה. מה הרבי עונה? לכאורה שרבי יוחנן מדבר רק על המפתחות שהקדוש ברוך הוא נותן, שאתה לא יכול להתערב בהם בכלל בשום דבר. כמו למשל ניקח מפתח של חיים, מישהו יכול להתערב בזה? מפתח של תחיית המתים, אתה לא עושה כלום, זה לא שייך בך. אז רבי יוחנן אומר, כשאני מדבר על רמה כזו של מפתחות שהבורא נותן ואתה לא מתערב בכלל, אז אני מונה רק שמים. במערב אומרים, אנחנו רוצים למנות גם סוג כזה של מפתחות שגם האדם מרגיש שהוא עושה פה משהו, למרות שזה בא גם מברכה של הבורא, אבל הוא מרגיש שהוא עושה משהו, לכן הם מונים ארבע דברים גם פרנסה. עכשיו בסוגריים פה יש כאן איזה צימוק מעניין במספרים. למה אצל רבי יוחנן שהוא מונה רק את הפרנסות, רק את המפתחות שבאים מלמעלה, זה שלוש, ואילו במערב השמונים גם את מה שבא בהתערבות אנושית זה ארבע? במספרים, מה ההבדל במספר 3 למספר 4? מספר 3 הוא מספר שמדבר על איך שזה מלמעלה. מספר 4 מדבר איך שזה גם מלמטה. למה? נגיד בעל פה, אחרי זה נקרא בפנים. הגמרא אומרת, יש גמרא במסכת שבת ממני, כן? שג' ד' באותיות ג' ד' תמון פירוש. ג' פירוש המילה ג', איזה מילה בעברית אחרת אנחנו יכולים לבנות מהמילה ג'? ג' זה מלשון גומל. ודלת זה דל. מה ההבדל בין הגומל לבין הדל? הגומל זה עשיר שהוא גומל, והדל זה מסכן העני שהוא מקבל. זאת אומרת ג', מספר ג', מספר 3 זה הגומל, זה הנותן, ודלת, מספר דל זה, זה המקבל. לכן כשאנחנו מונים את המפתחות שבאים מלמעלה ישיר וג', כשאנחנו מדברים על המפתחות שיש מהם התערבות גם אנשים, אז זה דל, זה הסוגריים, נקרא זה מהירות. לפי ביור זה מובנת גם ההתאמה למספר המפתחות. ולרבי יוחנן יש ג' מפתחות ולמערבה יש ד'. החילוק בינות ג' לא ד' הוא כדי איתה בגמרה גמול דלים, היינו שעוד ג' מורה על הגורם ההשפעה הגומל חסדים, ועוד ד' מורה על הדלים מקבלי ההשפעה. ומזה מובן גם בנוגע לגימטריה של אותיות אלו, מספר ג' ומספר ד'. ומספר ג' מורה על הנתינה כמו שהוא מצד הנותן, גומל, ואילו ד' מורה כפי שהוא מצד המקבל הדלים. אז יוצא שאם כך יש לנו לכאורה, אם נעצור פה ונסגור את השיעור, יש לנו לכאורה הבנה בהירה מה ההבדל בין השיטה של מערבה לבין השיטה של רבי יוחנן. פשוט זה שגישות שונות, האם אנחנו מונים רק דברים שבאים אליהם, אלא דברים שגם התערבו את אנושית. אבל יש כאן עומק יותר, אך עדיין צריך ביור, שהרי תוכן המבואר בסוגיה זו הוא על דבר מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח. זה הרי הכותרת בגמרא. הגמרא פותחת ואומרת, אמר רבי יוחנן, ג' מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח. זה הכותרת. ואם כך, במערבה מונים כמה מפתחות? ארבע. איזה מפתח הרביעי? של פרנסה. האם מפתח של פרנסה גם יכול להיכנס תחת הכותרת שלא נמסרו ביד שליח? לפי הביור שאמרנו כרגע, הרי פרנסה כן נמסר ביד שליח. למה? כי מה זה פרנסה? שהיהודי צריך מצידו לעשות משהו, הנה הוא השליח. הכזה הוא נותן לך בהחלט פרנסה, אבל הוא אומר, הנה קח את המפתח ביד ואתה תפתח, אתה תחרוש ותזרע. אז לפי הביור שהסברנו כרגע, שההבדל בין פרנסה לגשמים, שפרנסה זה התערבות אנושית וגשמים זה רק מלמעלה, הרי בגמרא יש כותרת, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על מפתחות שלא נמסרו ביד שליח. לפי ההסבר שאמרנו, איך אפשר להכניס את פרנסה בכותרת של מפתחות שלא נמסרו ביד שליח? לא מתאים.
המפתח פה לא בידי אדם, הפרנסה בידי אדם, לא המפתח.
מה זה נקרא הפרנסה בידי אדם? הפרנסה זה המפתח.
המפתח זה הברכה שיש בה.
לא, כמו גשמים. מה זה המפתח של גשמים? זה שיורד גשם זה המפתח. הגשם שיורד זה המפתח. לא הברכה, אלא הגשם הוא מפתח. תחיית המתים הוא מפתח. פרנסה, פרנסה פירושו שאתה חורש וקוצר וזורע, זה מפתח. זה נמסר בידי אדם או לא נמסר בידי אדם?
זה כן.
לכאורה כן.
של פרנסה, לא מפתח הפרנסה.
על כולם אומרים מפתח של גשמים, מפתח של... על המפתח כתוב בצרור, זה מפתח של גשמים, זה מפתח של...
אתה יודע מה יתפרנס.
אבל אחרי שהוא כן מתפרנס, הוא יודע, הוא הולך בבוקר לעבודה. היום הוא קיבל מקצוע, הוא לא יודע מראש מה... אבל היום, ביום הזה, אתה יודע מה, תשאל אחורה. היום התפרנסתי. לבד, אני פתחתי את המפתח, או רק אני לא יכול פתח את המפתח. כי אמר, כי אתה מרגיש שאתה פתחת משהו, כן? אז איך זה נכנס בכותרת שלא נמצאו בידי שליח? אך עדיין פה יבוא כאן ביון נפלא שהרבי יסביר בסופו של דבר לפי שיטת מערבה, גם מפתח של פרנסה שאדם עושה, הוא לא עושה כלום. אך עדיין צריך ביור שרי תוכן המבואר בסוגיה זו הוא על דבר מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח. היינו שגדר מפתחות אלה הוא, מה ההגדרה של המפתחות שאנחנו הולכים לדבר עליהן בגמרא? שכולם באים את הקדוש ברוך הוא ואין יד ממוצע באמצע. ואם כן, מהו הפירוש שבמערב האמרי באים במערב ומוסיפים אף מפתח של פרנסה? שחישבו פרנסה למפתח בפני עצמו, כיוון שפרנסה הוא דבר התלוי ושלח לעבודת האדם, ולכן אינו פרט במפתח הדגשמים. מה הסברנו קודם? שלמה מערב הביאו פרנסה? כי הם טוענים, לא כמו רבי יוחנן שאתה מדבר רק על מה שבא מלמעלה, גשמים זה דבר שאדם מתערב. ולפי זה איך אפשר לומר שזהו מפתח שהוא רק בידו של הקדוש ברוך הוא? גשמים זה מפתח שהקדוש ברוך הוא עושה ואדם לא מתערב, ופרנסה זה מה הסברנו קודם, כן מתערב. אבל אם אדם מתערב, אז למה אתה קורא לזה מפתח של הקדוש ברוך הוא? מפתח של האדם. הקדוש ברוך הוא נתן את המפתח הזה מתנה לבן אדם. כאן עכשיו מה? צריך להתפלל על הכל. אבל השאלה האם אחרי שקיבלת על גשם אתה לא יכול לעשות שום דבר, נכון? אתה מתפלל על גשם ודאי, אבל אחרי שיורד גשם מישהו יכול להגיד הנה ראש הממשלה הוריד גשם, מודאג שיהיה גשם, תודה לך ראש הממשלה, אין דבר כזה. גשם מידי הקדוש ברוך הוא לגמרי, אין בזה שום התערבות. כל דבר חיים ובתחיית המתים, בא עם פרנסה, אתה בהחלט מרגיש שאתה הולך לבעל הבית של המפעל, אתה אומר לו תודה רבה שנתת לי, שהיית צינור להביא לפרנסה, אתה מרגיש שאתה עשית משהו ככה לכאורה, נכון? אז זה לכאורה לא מפתח שהוא בידיו של הקדוש ברוך הוא בלבד, הוא בידיו של הקדוש ברוך הוא, והוא שיתף עוד מישהו במפתח הזה, את הבן אדם שיהיה לו תחושת עשייה. ככה טוען לכאורה רבי יוחנן. באים במערב אומרים לך לא, גם פרנסה זה מפתח שהוא בידו של הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להבין? למה? איך אפשר להגיד על פרנסה של מפתח שהוא נטו בידיו של הקדוש ברוך
הוא?
זה השאלה. בוא אנחנו עוד מעט נסביר את זה בצורה מאוד יסודית. יש לבאר זה בהקדם מה שביארו חז"ל לעניין ירידת גשמים שבאים מלמעלה, שאחד מהטעמים לכך, מה הסיבה שגשם יורד מלמעלה? הרי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בדרך שהוא ברא את העולם, שבמקום שירד גשם מלמעלה, שהמעיינות מלמטה יעלו ככה וירטיבו את האדמה ויצמח. למה זה? איך שהוא היה עושה? למה הוא עשה את זה דווקא מלמעלה? אז גילה לנו בתורתו את הסיבה לדבר. הסיבה היא אחד הטעמים שיהיו הכל תולים עיניהם כלפי מעלה. אז הוא רצה שיהודי פשוט ירים את העיניים, ידע שיש מישהו מלמעלה שנותן לו. אם הכל יבוא מלמטה, אז הוא כל היום כמו בהמה שהיא לא יכולה להרים את הראש כלפי מעלה, היא כל היום מסתכלת רק למטה. כלומר, זה שפרנסתם של הבריות תלויה בגשמים הבאים מלמעלה ולא בדבר שיש בידי אדם עצמו לעשות, כמו בארץ מצרים שהשקעת השדות היא ברגליך. במצרים אין גשם, במצרים יש נילוס וצריכים להוביל את המים מלמטה. אין גם אמונה במצרים, כי חושבים שהכל בידי אדם, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אבל בארץ ישראל, שגשמים יורדים מלמעלה, ארץ למטר השמיים תשתה מים, ככה אומר הפסוק, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גורם שיהודי יהיה לו אמונה כל הזמן. פועל בהם הכרה כדבאי שכל פרנסתם וחיותם, ולא רק הגשמים, ילדי הקדוש ברוך הוא עצמו. וזוהי גם מעלת ארץ ישראל על שאר הארצות, שארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו וכל העולם כולו על ידי שליח. כך כתוב שהגשם בארץ יש לו פריבילגיה, הוא בא ישירות מאת השם. שבארץ ישראל ניכר בגלוי שכל השפעת החיות מלמעלה היא אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא. ושאם כן בחוץ לארץ, יש ביטוי בגמרא שכתוב שכל הדר בחוץ לארץ כאילו אין לו אלוקה, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבוד. אז יש כל מיני ביטויים כאלה. מה זאת אומרת? זה מקום המקום אצלן עצמו בלי עבודת האדם לא משרה עליך כל כך הרגשה של אמונה כמו בארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ שהנה השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, זה מקום שהאמונה פה הרבה יותר בגלוי מאשר במקום אחר. ושאם גם בחוץ לארץ אפשר לטעות שיש תפיסת מקום גם לשליח, גם לכישרונות ומעלות האדם
וכו'. כאילו
הטבע, כאילו
שאפשר
כאילו הטבע נתן, כן? כוחי ועוצם ידי. ככה יכול אדם לחשוב בחוץ לארץ. הוא מאמין לקדוש ברוך הוא, אבל גם אני, הכישרונות שלי גם עשו משהו.
לפזר את הריסוס.
ומזה מובן גם לענייננו. עכשיו אחרי ההקדמה הזו, שמה זה גשם? גשם זה דבר שאומר לך הכל מלמעלה. עכשיו נבין מה קורה עם פרנסה. בזה שמפתח כשמים לא נמסר ליד שליח, מה פירושו לא נמסר ליד שליח? פירושו שבאמת כל פרנסת האדם יח ורק מהקדוש ברוך הוא, באופן שאין תפיסת מקום לשום דבר שחוץ ממנו, וגם לא ללבושי הטבע כשאדם עושה כדי שעל ידם יוכל לקבל את פרנסתו מהקדוש ברוך הוא. רבי יוחנן טוען, לכאורה רבי יוחנן יש לו אמונה כזו חזקה, אז נראה שמערב זה אמונה יותר גדולה. רבי יוחנן אומר, אמונה הכי גדולה, תדע לך, גם פרנסה זה גשם. למה הוא לא מונה את פרנסה כמפתח? הוא אומר, גם פרנסה זה גשם, אין בכלל תפיסת מקום לטבע. וזה שיצא אדם לפועלו, הרי תכלס אנחנו רואים שאנשים יוצאים לעבוד, מה זאת אומרת, זה הכל מלמעלה, ולעבודתו עדי ערב, ופסוק בתורה שאדם הולך לעבוד בעסק הפרנסה, הוא רך ורק כדי לקיים סיווי הקדוש ברוך הוא. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתלך לעבודה, שתלך לעבודה. כתוב ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, כתוב שארית ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אז אתה הולך לעבוד, אתה פשוט מקיים מצווה, אתה הולך לעבוד, אבל בעצם הכל בא מהקדוש ברוך הוא. הוא יכול להגיד לך השם בבית והוא נותן לך את הפרנסה, אבל הוא החליט שאתה תלך לעבוד. אז תסתכל על העבודה שלך לא כחוכמולוג שיוצר, אלא כאחד שמקיים כרגע ציווי השם. ועוד זאת, לא זו בלבד שאדם יודע שעצם ההשפעה באה רק מלמעלה, ברכת השם היא תעשיר, וכל מעשיו אינם אלא כלי לקבלה לברכת השם, על דרך כלי השמן דנס אלישה. מה אלישה אמר לאישה הזו? יש לך כלים ריקים בבית? כמה יש לך שמן קצת בבית? כלים ריקים על תמיתי, כן, מכירים את הסיפור הזה? אז ברגע שאותו אישה הביאה עוד כוס והתמלא השמן, היה לה לרגע אחד מחשבה, או, השמן בא בגלל שאני שמתי כוס? ברור לה שהשמן בא בנס. רק מה? אלישה אמר לה לשים כוס, היא שמה כוס. אז בשימת הכוס זה לא הביא לה שום תחושת גדלות, הנה כישרונותיי הגדולים הביאו עוד כוס שמן. זה לא ככה, שכל עניינם היה רק להכיל הנס, השמן הניסי. אז לא רק זה, אלא יתר כן, שגם הכלים אין להם חשיבות, אפילו בתור כלים ולבושים להכיל ברכת השם. רבי יוחנן טוען, אפילו הכוס אין לה שום משמעות, כי בנס של אלישה הכוס בכל אופן, מי הביא את הכוס? שביא האישה. רק מה, הכוס היה כלי להכיל, השמן היה נס והכוס היה כלי. אומר רבי יוחנן, אפילו הכוס הוא גם לא שווה, גם בעצם לא צריך כוס, בעצם הייתי יכול לשבת בבית ולקבל את השמן בלי כוס. הקדוש ברוך הוא אמר לך ציווי, תביא כוס, אתה מביא כוס. ביקה ביקה עם הלידון רזר, ואינו עושה אותם אל המחמת ציווי הקדוש ברוך הוא. ואם כן, הרי הם תפילים לגמרי לברכת השם, שהיא ברכה שלמעלה מדרך הטבע לגמרי. זאת אומרת, רבי יוחנן הולך כאן בשיטה כזו של אמונה כזו חזקה. רבי יוחנן אומר, אתה יודע, אני לא מונה פרנסה בכלל בתור מפתח, לא בגלל שאני חושב שפרנסה יש לה בן אדם משהו, גם פרנסה זה גשם, תדע לך שהכל בידי שמיים, בעצם אפילו לא היית צריך ללכת לעבוד, בעצם היית צריך להתקיים בלי לעשות שום דבר, לשלב ידיים, יורד גשם מן השמיים, לשלב ידיים, הצ'ק נכנס לבנק כל חודש, אתה יוצא, אתה קונה, אתה לא צריך לעבוד שום דבר, ככה. רק מה, הקדוש ברוך הוא רצה, כמו שהוא רצה שתנשום, כמו שהוא רצה שתפתח את העיניים, הוא רצה שתלך, הוא רצה שתעבוד, זה מה שהוא רצה. אתה עובד, כשאתה הולך לעבוד, אל תחשוב אני עובד, או חוכמתי הביאה משהו. אתה מקבל כרגע, כמו שיש ארץ או יום שלא יורד גשם, ויש יום שכן יורד גשם, אז יש אדם שהפרנסה שלו הולכת, יש אדם שהפרנסה שלו לא הולכת, אבל לא בגלל שזה עשה יותר, זה עשה פחות, אלא בגלל שכאן החליט הבורא שירד גשם, וכאן החליט שלא ירד גשם.
זה לא משנה במה עובדים.
לא משנה במה עובדים, בכלל לא. בכל השאר אתה עושה כתוב. ורח אחר, השם אלוקח.
אחד רואה שהעבודה הזאת לא מצליחה לחפש עבודה אחרת.
בעיקרון, בעיקרון, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא יכול, יבוא הנס מכל מקום, מה זה משנה? אם אתה תעשה כלי לפרנסה שלך. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תנצל את הכישרון שלך בצורה כזו. במיוחד לפי הביאור הפנימי השני של מערב, הדברים יהיו יותר מובנים. אנחנו כרגע בגישה הזו של רבי יוחנן, זה גישה של אמונה טהורה. באמת לפי רבי יוחנן זה באמת, לפי רבי יוחנן זה לא משנה מה אתה עובד באמת, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה עושה? כן? העיקר תעשה והברכה בה. עוד מעט נראה שבמערבה זה לכאורה, מה בא עם מערב? אומרים לא, גם פרנסה זה משהו בפני עצמו, ונראה יש כאן גישה כל כך חזקה, פשוט נפלא.
היום זה מערב.
מערב, ארץ ישראל, כן?
רגע, מה זה מערב?
מערב זה שם של מקום. ארץ ישראל ביחס לבבל נקרא מערבה, המערב. עכשיו מה המערבה אומרים? זה אותי. אמנם הכרה זו גופה, זה שבן אדם מתייחס לפרנסה שלו, שהכל בידי שמיים, אפשרי להיות בבית אופנים. יש שתי גישות איך להסתכל על הפרנסה. א', הגישה הראשונה זה הגישה של רבי יוחנן. מה הגישה אומרת? מעשי האדם ולבושי הטבע אין להם חשיבות כלל. לא משנה בכלל מה אתה עושה, זה בכלל לא משנה, אתה עובד בזה, אתה עובד בזה, לא, כלום לא משנה. זה כשם שבהנהגה ניסית נראה ונגלה בפועל שחוקי הטבע אין להם מציאות כלל, הרי באותו אופן ממש, וגם כאשר ההשפעה מהקדוש ברוך הוא באה על ידי לבושי הטבע, כמו המן שיורד מן השמיים, הגישה הראשונה אומרת, זה בנס אתה יכול להתערב, בנס אתה תעשה משהו יותר או פחות, כלום, אתה סך הכל בנס עומד פסיבי ואומר, ריבונו של עולם, תעשה נס. טוען את השיטה הראשונה בפרנסה זה אותו דבר. אתה עושה פרנסה כי יש מצווה לעשות, אבל התוצאה בכלל לא תלויה בצורת הפרנסה או במה שאתה עושה. בית, פה בא חידוש נפלא. יש גישה הרבה יותר עמוקה. אף שמעשה האדם והכלי שעושה אין להם תפיסת מקום מצד עצמם. אתה צודק. אתה מעצמך לא חוכמולוג, לא עושה כלום, ובכלל לא משנה, הכל בידי שמיים, ועושה זאת רק מפני ציווי השם. אבל הרי מחמת ציווי השם גופה יש להם חשיבות שעל ידם מתקיים רצונו יתברך. ברגע אבל שהקדוש ברוך הוא רוצה שתצא לעבוד, יש לעבודה פתאום חשיבות גדולה מאוד. מה החשיבות של העבודה? לא החשיבות של העבודה החוכמה שלך. ברגע שהבורא ציווה לך לעשות את זה, יש לזה חשיבות. ניתן לנו את זה אולי דוגמה מעניין אחר ואז נמשיך לקרוא. למשל ככה, כתוב, פרקי אבות אומר ככה, בעשרה מאמרות נברא העולם. אומרים בפרקי אבות, ולא במאמר אחד יכול להיברות. הבורא יכול לברוא את כל העולם במאמר אחד. מה פירוש במאמר אחד יכול להיברות? לא עולם אחר, העולם הזה שאנחנו, איכשהו נראה היום, דומם, צומח, חי, מדבר, העולם הזה יכול היה להיברות במאמר אחד. עם מילה אחת הכל היה נראה. אלא מסבירה המשנה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את זה בעשרה מאמרות. שואלים בחסידות, נו, ריבונו של עולם, נו, מה ההבדל, איך העולם היה נראה אם הוא היה נראה במאמר אחד? ומה הרווחנו שהעולם נברא בעשרה מאמרות? אז מדברים בחסידות כך, אם העולם היה נברא במאמר אחד, העולם פיזית היה נראה אותו דבר, אבל לא היה שום הבדל במשמעות ובתוכן. האבן, הצומח, החי, המדבר, אבן כזו ואבן כזו, מים, הכל היה אומר אותו דבר. מה הכל היה אומר? השם אחד ושמו אחד, אין עוד מלבדו. האבן לא היה מספר את זה בצורה שונה מאשר המים, והמים לא היו מספרים את זה בצורה שונה מאשר החי. בכל דבר היית רואה את אותו רעיון. מה הקדוש ברוך הוא? לא, אני רוצה שהרעיון הזה יבוא לידי ביטוי, כל פרט בעולם יביע את זה בצורה שונה. כל פרט בעולם, המשמעות שלו, המבנה שלו, יגיד את מה רבו מעשיך השם. ולא שכולם יהיו שטנץ אחד. לכן הוא ברא את זה בעשרה מאמרות, שכל מאמר מבטא עניין אחר, עוצמה אחרת, גישה. המסקנה היא אותו מסקנה, אבל כל אחד מספר משהו. עכשיו, מה ההבדל בין שתי הגישות הללו, בין שתי מאמר אחד ושתי עשרה מאמרות? מה יותר נעלה? מה יותר נפלא? איפה רואים את העוצמה האלוקית הרבה יותר? במאמר אחד או בעשרה מאמרות? לא יודע, בעשרה, באחד או בעשרה? כי בעשרה מאמרות אתה מתחיל להתייחס לכל נברא, ואתה אומר, זה כן משנה מה יש לי. כי כל נברא מספר משהו. כל נברא, כל מאורע, כל יום, כל פרט אומר משהו. זה לא שכולם שטנץ אחד, כל אחד יש לו את המשמעות שלו, את המעלה שלו, והמעלה שלו מספרת ומביאה אותנו. זה אותו דבר גם שתי הגישות פה. רק נסיים את המשפט, שתי הגישות גם פה. לפי הגישה הראשונה, זה באמת לא משנה מה אתה מתפרנס. לא משנה שום דבר, מה זה משנה? הכל זה אתה פשוט עושה מה שהבורא אומר. מה זה משנה אם אתה הולך לעבוד בבניין או שאתה הולך לעבוד בציור? מה זה משנה? העיקר תעשה משהו כי הבורא אמר לך לעשות. באה גישה שנייה ואומרת, לא, ברגע שהבורא ציווה עליי ללכת לעבוד, אז העבודה פתאום קיבלה חשיבות. למה? כי אני הולך לעבוד בגלל שהבורא ציווה. יש חשיבות לעבודה. אומנם אני עושה את זה, אני מרגיש שאני יוצר, אבל תדע לך שביצירה שלך אתה לא עושה כלום, זה הבורא עושה. הבורא בא לידי ביטוי בתוך הכישרון שלך. הבורא בא לידי ביטוי בתוך החוכמה שלך. בתוך העשייה הפיזית שלך. אתה זוכה להיות כלי שהבורא בא לידי ביטוי על ידי היד שלך, הראש שלך, כל אחד עם הכישרון עם העבודה שלו. זה גישה הרבה יותר מעלית. לפי הגישה הראשונה, אז באמת אין הבדל בין אדם לאדם, כולם אותו דבר, כל העבודות אותו דבר, הכל לא אותו דבר, בעצם יש פרנסה מהשמיים כמו שיורד גשם, יורד פרנסה.
כולם יהיו מלמדים וזהו.
כן, כולם אותו דבר, מה זה משנה? כולם יהיו מלמדים ויקבלו פרנסה, באמת מה זה משנה? הגישה השנייה אומרת לא. הקדוש ברוך הוא אומר שגם הפרנסה, זאת מה בשביל של הפרנסה? גם מה אתה תעשה ואיך תעשה, זה מפתח שהקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי פה. אתה צריך להתייחס לעבודה שלך, שוב, לא בחוכמתך, אבל תדע לך שכל פרט אצלך, זה הבורא כרגע מדבר מתוכך. זה גישה הרבה יותר עמוקה, יש בזה יסוד מאוד חזק איך להסתכל על הדברים, ועוד מעט נראה, אם זאת השם יספיק לסיום הדברים, זה ההבדל בין שיטת החסידות הכללית לשיטת חסידות חב"ד.
מה זה הכללית?
הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן. מה, הבעל שם טוב חידש?
הבעל שם טוב מה, זה כללי?
כן, הבעל שם טוב ייסד את החסידות הכללית. והאדמו"ר הזקן ייסד את שיטת חסידות חב"ד. שניהם נולדו באותו יום, חי אלול, אחר בלילה.
מה, יש ביניהם הבדל?
יש ביניהם הבדלים גדולים מאוד. ונראה עוד מעט, זה ההבדל בין רבי יוחנן למערבה, זה ההבדל. רבי יוחנן זה הבעל שם טוב, ומערבה זה... אין שום בעיה.
לא, אני לא מבין את זה. זה משהו לשאלה יפה.
מה?
אם הבעל שם טוב זה
כללי,
חבל,
זה
כמו זה כזה, אנחנו נכנסים משהו.
למה?
נכנסים את הבעל שם. בכלל, שער הפרטים, לא, זה
לא כללי את הכלל. אתה לוקח את הנקודה הכללית בצורה הרבה יותר עמוקה. זה כמו שאמרנו כאן, אם היהודי...
לא, שום דבר, אנחנו צריכים יותר פנימה.
הרבה יותר פנימה, ודאי.
אבל השם טוב נמצא בזה של...
בוודאי.
הוא נמצא?
בוודאי.
כמו שאנחנו עומדים פה...
בוודאי, בוודאי, מה השאלה?
אז גם
לא, בסגנון אחר.
כי אם לא...
בוא נקרא בסגנון אחר מבפנים, מה שדיברנו בעל פה. האמונה שלו היא בוודאות גמורה שהכל בא רק מהקדוש ברוך הוא. הוא במילא, הרי הוא בביטחון גמור בקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לו הכל מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. אבל גם עניין זה שהקדוש ברוך הוא ציווה שיעשה מעשה זה בטבע, הוא יודע שגם זה בכוונה מכוונת. והיינו לידע ולהכיר שגם הטבע עצמו ועשיית האדם בזה באים מאיתו יתברך. מלבד עצם ההשפעה שבאה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו גישה נפלאה שאדם פשוט צריך לייקר את העבודה שלו. לדעת שהעבודה שהקדוש ברוך הוא בהשגחה העליונה הביא אותו לעבודה כזו וכזו, אז זה בדיוק הדרך שהקדוש ברוך הוא עכשיו מתלבש בתוך הפרנסה שלו, וכאן בזה בא לזה ביטוי הברכה האלוקית. לפי הגישה הראשונה, אין עניין להכיר את הפרנסה, אני יכול כל יום להחליף פרנסה. אני העיקר שבבוקר אני אקיים את הציווי או ברכך השם וככה בכל השם תעשה, כל יום אני אלך למפעל אחר, מה זה משנה אם יש לי כישרון או אין לי כישרון, העיקר לעשות. ואם לא, הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא ציווה עליך לעשות, ידע לך שהפרנסה שלך זה מפתח של הקדוש ברוך הוא. זה גישה אחרת.
במילים אחרות, לפי רבי יוחנן, אין בכלל נתינת מקום לטבע.
נכון.
אין נתינת מקום.
רק נס. כל נס.
אבל לפי השיטה של מערבה, אומנם מצד אחד אין נתינת מקום, זאת אומרת, המקום
לא עובד. הטבע הוא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזלבש גם בטבע.
הקדוש ברוך הוא יורד עוד יותר למטה.
עוד יותר
למטה.
חודר גם הטבע מספר אלוקות.
עוד יותר, ככה אני יכול להגיד שיש את הפחד של הקדוש ברוך הוא על כולם, וכולם, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אבל פה כולם עושים את מה שהקדוש ברוך הוא עושה בלי פחד, בלי...
כל פרט אומר, כל גרגיר חול אומר ריבונו שלו. זה הרבה יותר.
שתדע שאתה הוא הכלי שנתן לך הקדוש ברוך הוא לראות בכל פרט לפרט כמו שאתה אומר.
אתה
זה זכות גדולה, זה זכות הגדולה, זה נכון, זה נס. או מצד אחד זה עדיין נס,
זה נס, עדיין נס,
כן,
אבל ישות אלוקית.
אבל תדע שגם פה
גבול דק בין לחשוב, יש כאן איזה מחיצה דקה בין לחשוב שהכישרון
הזה
אין מקום לבין
הזה,
אין מקום לישות,
זה צד שלך,
כל אלוקות,
ובכל זאת של הקדוש ברוך הוא
להרגיש שהכישרון שלך זה גם אלוקות.
לא משנה מה, אני יושב פה,
הוא לא נגמר, הקדוש ברוך הוא לא בבית כנסת, הוא גם נמצא מתחת לסמיכה. זה הנקודה, בכל מקום, בכל מקום זהו. בוא נסיים את הלשון של ה... ויש לומר שהם בית האופנים עם המפתח של פרנסה נחשב למפתח בפני עצמו, או שהוא בכלל מפתח שמים. רבי יוחנן, גשמים, נמי, היינו פרנסה. כי כל לבושי הטבע וכן מעשי האדם שבזה, אין להם תפיסת מקום כלל. ואקא משמלן, שביחס לעניין הפרנסה, כל מעשיו הזה הם פרט בהשפעת הקדוש ברוך הוא לאדם. לפי רבי יוחנן, הטבע לא מעניין אותנו שום דבר, רק הכל בא מעת השם. הפרנסה שלך זה כלי שאתה עושה, זה כמו שאתה עושה ציווי אלוקי, אבל זה בכלל לא משנה, זה לא רלוונטי הכלי שלך. ומערב האמרי, אף פרנסה. אומרים לו, גם פרנסה הוא מפתח, למה? דכתיב פותח את ידיך. והיינו שגם מעשה
ידיך,
ידיך, נכון? היד שלך, נכון? דיוק יפה. והיינו שגם מעשה האדם בזה באים מהקדוש ברוך הוא, והוא עניין בפני עצמו. אל תסתכל רק על התוצאה, על הצ'ק שתקבל בסוף החודש. כל מה שאתה עושה כל החודש זה הקדוש ברוך הוא עושה זה אצלך, וגם זה נוגע לידיעת והכרת האדם, שלבושי הטבע ועשיית האדם אינם רק דבר שאין לו מציאות בפני עצמו, כי אם זה גוף הבא מהקדוש ברוך הוא, זה גישה הרבה יותר גדולה. כי לפי הגישה הראשונה אתה עלול לעשות איזו הפרדה בין הצד הניסי, ופתאום תראה איזה טבע, אתה עלול להתבלבל, רגע, בכל אופן אני עושה משהו. בא הגישה שאתה אומרת, אתה עושה, ודאי שאתה עושה, אבל לא מה שאתה לא עושה. אתה יש לך כישרון ואתה פועל ויוצר, אבל היצירה שלך זה, זה, זה המפתח לקדוש ברוך הוא נתן. אתה כרגע סך הכל ביטוי של המפתח האלוקי. ולפי זה מבואר גם הקשר לבעלי הפלוקתא. בסיום הדברים אומר רבי, נראה את השמות שלהם, השמות שלהם אומרים מהם, את התוכן שלהם. אמרו חז"ל, הרואה יוחנן בחלום, אם אדם חלם בלילה שהוא ראה יוחנן, הוא חלם בלילה שהוא ראה את יוחנן. או שהוא ראה את המילה יוחנן, תמיד לפי המפרשים איך מסתכלים לזה, סימן ניסי ניסים נעשו לו, יהיה לו ניסי ניסים. למה? מה הקשר? בשם שיש בו נון אחד, הוא חלם שהוא ראה שם עם נון אחת, כמו למשל יש אחד מהתנאים קראו לו המוראים הונה. אז אם הוא חלום, כן, זה הגמרא מביאה את הדוגמה הזו, הרואה הונה בחלום, נס נעשה לו, הרואה יוחנן או חנינה, ניסי ניסים. למה? שם שיש בו נון אחד, הרי זה מורה על נס, ושם שיש בו יותר מנון אחת, הרי זה מורה על הרבה ניסים.
אז כל שם שיש בו שתי
נונים? כל שם שיש בו שתי נונים. למטה הוא מביא גם בהר 35 מביא את חנינה, וב-36 הוא מביא יונתן, בהר 36, כל שם שיש בו שני נונים.
נעשו לו, נכון?
נעשו לו, נעשו לו, או יעשו לו?
ניסי ניסים נעשו לו.
נעשו לו.
כבר מלמעלה זה כבר נעשה, עכשיו הוא יראה את זה מלמטה גם. ולכן... ולכן, לפי זה יוצא שרבי יוחנן, השם שלו אומר, הכל נס, אין מקום לטבע בכלל. יוחנן, פעמיים נוני, בפרנסה נכללת בקשמים, כי מצד דרגתו, מה הדרגה שלו? ניסי ניסים? הרי הוא רואה בזה בכל עניין שבעולם, רק את הנס שבזה. וזהו עניין ניסי ניסים, שהנס אינו רק בדבר שנראה בו בגלוי, שידוד מערכות הטבע. מה זה נס? נס זה נקרא, הרי האמת שכל רגע זה נס. אבל למה אנחנו לא קוראים לכל דבר נס? כי זה מתלבש בטבע. מתי אומרים נס? כשהטבע נשדד, אין נס. אלא שגם בהנהגות הטבע, הרי מצד דרגת רבי יוחנן, הרי הוא בפנימיות רק נס, הבא מלמעלה. מה הגישה השנייה? הרי זה לא מאוד מעניין. הגישה השנייה לא אומרים שם של תנה או אמורה, מי אומר את זה? מי, מה אומרים?
זה לא שם של מקום. אין,
רק שם של מקום.
גם השם של מקום.
מערבה.
אז זה לא שם של מקום.
מערב ומערבי זה מקום, מקום מסוים בעולם.
אה, זה מקום?
מערב זה בצד המערבי.
אז זה לא צד?
במערב זה כינוי לארץ ישראל, המקום הזה שקוראים, מערב זה כינוי, בכל הגמרא מערב זה ארץ ישראל. אז לא אומרים שם של מישהו, אומרים במערב האמרי. מה, למה, מה הדיוק, למה לא מציינים שם, אלא המקום ההוא אומר, אומר רבי כך. אמנם במערב האמרי, זה מפתח של גשמים, הוא מפתח בפני עצמו. במערב הפירושו מקום מסוים בעולם. ואמרו רזל שכינה במערב, ככה כתוב. והיינו, ואמרו שכינה במערב. איפה השכינה לא נמצאת? מה פרו שנמצאת במערב? לאף שמלוא כל הארץ כבודו. ואמרו רבותינו זל, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו, שכל מציאות המקום בטל אליו יתברך, מכל מקום שכינה במערב. מה פירוש? שמקום זה יש בו השראה מיוחדת, עד שמציאות המקום גופה הוא אלוקות. ולכן בני מערב הסביר עלי, שגם לבושי הטבע, דיינו פרנסה, הם עניין בפני עצמו שבידו של הקדוש ברוך הוא, זה מעלה גדולה של מערבה. זה שתי הגישות שבאים לזה ביטוי אפילו בשמות שלהם. גישה שאומרת, הכל נס, אין מקום לטבע, גישה שאומרת, אפילו הטבע הוא נס. הטבע הוא קיים והוא ביטוי של כוח אלוקי. להתייחס לטבע. אל תגיד מה זה משנה. לא, כל פרט בטבע הוא חשוב, כל דבר בטבע שהקדוש ברוך הוא ברא הוא חשוב, והוא מבטא את הכוח האלוקי. ופה בסיום השיחה אומר מקשר את הרבי לחי אלול. חי אלול יום הולדת שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, חל ברוב השנים בשבוע או בשבת קודש בפרשת תבור, כמו השנה זה יוצא ביום חמישי של פרשת כי תבור השבוע. בעניינם של שני בעלי יום ההולדת מתאים לבית אופני עבודת השם הנ"ל, על ידי הבעל שם טוב בתורת החסידות הכללית ועל ידי האדמו"ר הזקן בתורת חסידות חב"ד. החידוש שנתגלה על ידי הבעל שם טוב בתורת החסידות הכללית הוא תוספת חיות כללי בקיום התורה והמצוות, ולכן אחד מהעניינים שהודגשו בתורת החסידות הכללית הוא עניין האמונה. כל החסידים חוץ מחב"ד, חב"ד זה חוכמה בן הדעת, בכלל חסיד זה אמונה, אומרים וצדיק באמונתו יחיה. למרות שזה אחד ההבדלים איך בין חב"ד לחסידות הכללית, איך קוראים את זה, צדיק באמונתו יחיה או צדיק באמונתו יחיה? חסידות הכללית קוראים צדיק באמונתו יחיה, יש צדיק והוא מחיה כבר את כולם, אתה לא צריך לעבוד לבד שום דבר. חב"ד.
מה?
חב"ד. הרי אמונה זו היא כללית מבחינת מקיף, והיינו וגם כשהאמונה היא באופן כזה שאינה בבחינת מקיף ממש, אפילו כשמדובר לא מקיף, הכוונה כמו גם אדם שהוא בכלל מקיים תורה ומצוות, הוא גם מאמין, לא מדברים על רמה כזו של אמונה שאין לה פעולה על האדם, יש אדם שהוא מאמין וזה לא משפיע עליו בשום דבר, כמו שידוע המשל שגן ואפו מחתרת רחמן הקריה, גנב בפתח המחתרת, גם מאמין ואומר ריבונו שלנו תעזור לי שהמכה הפעם תהיה מוצלחת, כן?
בעזרת השם
הוא יצליח. אז גם הוא מאמין, לא על אמונה כזו, מדובר על אמונה שאבל ג'ון טוב גילה, מדובר על אמונה כזו שפועלת חיות בכל ענייניו ואז להנהגה בפועל. אבל מה, הרי כל הכוחות שלו אינם עניין בפני עצמו, אלא פרט בגילוי האמונה. חסידות הכללית אומרת, אתה צריך להאמין, לחזק את האמונה, ולכן אתה מניח תפילין, ולכן אתה שומר שבת, ולכן אתה אוכל כשר, הכל נקודה אחת, אמונה. הכשר והתפילין והשבת והלימוד תורה והאמן שאתה עונה, אין הבדל ביניהם, הכל אותו רעיון, להתחזק עם האמונה. אתה יכול עם אותו התלהבות לענות את האמן, באותו התלהבות אתה יכול לצון בשבת, אותו דבר, העיקר להביא, העיקר הכל מביא אמונה, זה עניין כללי מאוד. מה באים מהחב"ד? אדמו"ר הזקן בגילוי תורת חסידות חב"ד חידש, בהמשך לגילוי תורת החסידות הכללית של הבעל שם טוב, שלא רק שנקודת האמונה תורגש גם בחוכמה בין הדעת, אלא שזה נעשה גם עניין בפני עצמו, שכל מציאות חוכמה בין הדעת, כל השכל שבנפשו הוא שמשיג אלוקות, ועזר זה במידות שבלב, שמציאותם היא לא רק מקום גילוי נקודת האמונה, פרט בגילוי האמונה, אלא שזהו מציאותם גוף אהבת השם ויראת השם. אתה מסתכל על הלב, אתה נראה הלב מה מעלתו שהוא יכול להביא אותי לאמונה, השכל מה מעלתו אמונה, אומרים לא, הלב יש לו מעלה שמביא לך רגש, ואיזה רגש אהבה, ואהבה ואירה זה שונה זה מזה, ושכל זה עניין אחר, וכל פרט בחיים שלך יש לך בזה איזה שליחות נפרדת להביא את הבורא לכל פרט ופרט, יש חשיבות לפרט.
מה הבעל שם טוב?
הבעל שם טוב בא לעולם בשלב מוקדם, העולם עוד לא היה כלי לקבל את הגילוי הגדול שכל פרט יספר אלוקות, אז הוא הביא את העניין הכללי שהתקדמנו מה... מה? הבעל שם טוב בפני עצמו בחיים האישיים שלו ודאי שהיה מושלם, אנחנו לא מדברים עליו.
לא ידעו את זה ממנו?
לא, הוא לא גילה, העולם עדיין לא היה כלי, כמו שלפני הבעל שם טוב לא ידעו חסידות?
לא,
לפני... לא, העולם לא ידע, בחיים מספר
לא העולם, אני מדבר על...
לא ידעו יחידי סגולה, נדבר בכללות, העם לא ידעו. עכשיו בעל שם טוב בא, הוא עצמה בעל שם טוב, מי אנחנו בכלל לדבר עליו, בעל שם טוב הוא היה איש אלוקים ממש, אבל בעל שם טוב מה הוא גילה שהוא ישב בהתוועדויות עם החסידים? הוא דיבר על נקודה אחת, יהודי צריך להאמין בבורא עולם, הוא לקח יהודי פשוט וחיזק את אמונה בבורא עולם, העולם עדיין לא היה כלי להגיע לרמה יותר.
כל המאמרים וכו'
לא היה אצל הבעל שם טוב הרבה מאמרים, כמה ספרים יש מהבעל שם טוב? ספר אחד, שניים, זה הכל. למה? כי הנקודה הכללית, אתה לא צריך להיכנס לכל כך הרבה דוגמאות ופרטים ומשלים, נקודה אחת, בסיסית, וזהו.
כל המפגשים של הבעל שם טוב, עם כל החסידים, עם המאגי וכו' וזה,
מה שדיברו החברה הקדישא ביניהם, אין לנו בכלל השגה. אני מדבר מה הוא גילה לעולם.
אז
מה הוגלה לאנשים פשוטים כמונו?
במאמר המוגדר, הבעל שם טוב, לפני הבעל שם טוב, אנשים חשבו שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולמות העליונים, את העולמות התחתונים, לא כל כך. זה לא, לא בכבוד שלו. הבעל שם טוב גילה, זה
אמונה.
גם של היהודים.
היו גם כאלה שחשבו ש... אדמור זקן למדנו את זה בשער יחוד באמונה, שהוא שולל את המקצת חכמים ביניהם, כן?
הבעל שם טוב החדיר את העניין הזה, שגם למטה הכל נוצר את הקדוש ברוך הוא.
הנה, יש כאן עוד כמה מילים על הבעל שם טוב אדמו"ר הזקן, אולי זה יענה לך על הקושי, אומר ככה. וגם זה הוא בהתאם לגילוי אחדות השם כפי שנתגלה על ידי הבעל שם טוב, וכפי שנמשך ונתגלה על ידי אדמו"ר הזקן. על ידי הבעל שם טוב נתגלה העניין דאין עוד מלבדו. תבואו שהבעל שם טוב גילה את זה, לא ידעו את זה, זה פסוק בפרשת ויתחנן. כולם מכירים את הפסוק הזה אין עוד מלבדו, אבל הבעל שם טוב נתן לפסוק הזה כותרות, שאין שום מציאות זולתו יתברך. וכן נרגש גם בעבודת השם, שאין תפיסת מקום לעבודתו, אלא כל כולו הוא גילוי נקודת האמונה שבנפשו, שישנו בכל אחד מישראל מצד נשמתו, שלמעלה מציאות האדם. אבל השם דבר אמר, אין עולם, אין מציאות, לא משנה בכלל מה קורה איתך, הכל הגיע למטרה הסופית, יש בורא בעולם וזהו. ועל ידי אדמו"ר הזקן נתגלה העניין דאחדות השם גם כמו שהוא מצד העולם, שלא רק שמציאות העולם אינה בסתירה לאחדותו יתברך, אלא שעל ידי העולם מתגלה העומק דהשם אחד, שמציאות העולם מיוחדת בו יתברך. וכמבואר בארוכה בשער האיחוד והאמונה לאדמו"ר הזקן, הבא אדמו"ר הזקן אמר, העולם עצמו אומר לך אלוקות. האדמו"ר הבעל שם טוב אמר, אין עולם, יש רק אלוקות. אדמו"ר הזקן אמר, יש עולם והעולם מגלה אלוקות. זה אחד הבעיות של אלה שהתנגדו לאדמו"ר הזקן, ראו את הציטוט הזה שהוא כתוב שהעולם הוא אלוקות, אומרים, ריבונו של עולם, מה הוא אומר? אומר שהעולם הוא אלוקים. אבל הפירוש בדיוק להפך, שהאלוקות נמצאת, אפילו העולם זועק, רק אלוקים. וכן הוא גם בעבודת האדם, שלא רק שכל כוחות שלו הם בהתאם לנקודת האמונה בהשם אחד, אלא זה, וזהו כל מציאות השכל שבו, שהשכל עצמו מצד עניינו מכיר ומרגיש אחדות השם מצד מציאותו גופה, כי מציאות השכל גופה אינו דבר נפרד ממנו יתברך, וכן הוא בכל כוחות נפשו. ניתן לזה אולי דוגמה פשוטה, תיקח כיתה עם תלמידים ומורה, כל התלמידים צועקים יש אלוקים. תפוס תלמיד ותשאל אותו, מה צעקת עכשיו יש אלוקים? למה? איך אתה יודע? אין תלמיד יגיד מה פירוש, המורה אמר לי, אז אני יודע. יהיה תלמיד ויתחיל להסביר לך, אתן לך הסברים ומשלים. אם התלמיד רק יגיד בגלל שהמורה אמר לי, אז כל התלמידים אותו דבר, כולם יכולים לענות אותו דבר, המורה אמר, ואין הבדל בין תלמיד לתלמיד. אבל אם התלמיד יתחיל לתת הסברים משלו, אז מתלמיד אחד נשמע הסבר כזה, והתלמיד השני ייתן הסבר כזה והסבר כזה. החוכמה היא לא רק לצעוק יש אלוקים, כי האלוקים נמצא מלמעלה והוא אומר לנו יש אלוקים, שגם העולם, גם כל תלמיד ותלמיד, כל פרט ופרט, כל חוש וחוש, כל כישרון, כל גרגיר חול יצעק מצידו שהוא אומר יש אלוקים, לא רק מצד שהוא מתבטל והוא לא קיים. ודבר זה בא דווקא על ידי יגיעת ועבודת האדם, עבודה בכוח עצמו דווקא, זה דבר שצריך להתאמץ בשביל זה, להבין ולהשיג אחדות השם. לכן בחב"ד לומדים הרבה הרבה חסידות, אצל כל החסידים האחרים אין כל כך הרבה ספרי חסידות, ולמה אתה צריך ללמוד? למה אתה צריך להבין שם את כל הדרגות ממלא כל העולמין? מה לא משנה, אתה מאמין, אתה צועק השם אחד בשמע ישראל, זה בסדר גמור, זהו, מה זה משנה אם אתה כן הבנת או לא הבנת, העיקר השורה התחתונה, השם אחד. באים בחב"ד אומרים, לא, אני רוצה שגם השכל, לא רק השורה התחתונה, גם כל החשבונות וכל המספרים עד השורה התחתונה, גם הם יבינו שהשם אחד. אבל אני רוצה שהשכל עם כל פרט שבו יבין את זה. זה עבודה בפני עצמו. גם בשכלו ועד לשכל שבנפשו הבהמית, ועל ידי התבוננות הרי זה נמשך גם במידותיו, אהבת השם ועירת השם, באופן שהאהבה והעירה שייכות למציאות המידות שבלב, וכן בכל כוחות נפשו שנראה וניכר שאמיתית המציאות של כל כוח שבנפש מהותו הוא אלוקות. ועל ידי יפוצה מהימתך של הבעל שם טוב פוצה, שנעשה בעיקר על ידי המשכתו בחב"ד שבנפש, בתורת חסידות חב"ד, וממנה למידות, ולי בפלי לכולה שייפין, הלב שולח לכל המערכת כולה, קראתי מר דו מלכה משיחה, ותקף ומיד ממש.